שלום, תגידו, באיזה גיל אתם קיבלתם את הטלפון הסלולרי הראשון שלכם? נדמה לי שאני קיבלתי את שלי בגיל 23. היום, ילדים שישמעו את זה יצחקו. כי גיל השימוש הולך ויורד, המחקרים מראים שהיום למחצית מילדי כיתה א' במדינת ישראל יש טלפון חכם. וזה מעניין, כי לפי הכלל המפורסם, אסור להם עדיין לחסות את הכביש לבד, כי הם לא בני 9. אבל טלפון חכם כבר ההורים קנו להם. יש פה ללא ספק לחץ מאוד חזק מצד הילדים שבאים להורים ואומרים כולם בכיתה שלי כבר יש, לא משנה שלא תמיד זה נכון, יש נורמה שהולכת ומתפתחת. בשאלה הגדולה, מה המשמעות של הדבר הזה? מה המחיר שילדים משלמים על זה שהם צמודים ככה למכשירים? הרב קוק לפני 100 שנה הגדיר בצורה מאוד מעניינת תופעה שקיימת בעולם. הרב קוק אמר שהעולם שלנו צועד כל הזמן קדימה בשתי רגליים. לרגל הראשונה הוא קרא היכולת, ולרגל השנייה הוא קרא הרצון. היכולת זו התקדמות הטכנולוגית, המדע, ההתפתחות של כל האמצעים התקשורתיים, המכניים. הרגל השנייה של הרצון, זאת הרגל של המודעות, של הביקורת, של המוסר. הבעיה היא שכשהעולם צועד, תמיד הרגל שמובילה זה הרגל של היכולת. של ההתקדמות הטכנולוגית, והמודעות והביקורת מפגרת מאחורה. כלומר, האדם קודם כל מפתח שיבוט גנטי, ואז הוא ישאל את עצמו האם זה מוסרי בכלל. האדם קודם כל יגיע למאדים, ואז הוא ישאל מה יש לנו לחפש שם בכלל. וכך גם בעניין שלנו. התקשורת מתפתחת מאוד מהר. אמצעי המדיה משתכללים, והאדם קודם כל יקנה לעצמו ולילד שלו אייפון 6, ועוד לא ישאל מה המשמעות, מה המחיר, מה זה גובה ממנו מבחינה נפשית, מבחינה חברתית, מבחינה בריאותית, מבחינה רוחנית, מבחינה לימודית. הרבה הורים קונים מכשיר לילד בעיקר בגלל הלחץ, לא מתוך חשיבה חינוכית, אחראית, מעמיקה. לפני שאנחנו עושים את הצעד הזה, חשוב שנשאל את עצמנו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה הגיל שבו נכון לתת לילד הספציפי שלנו טלפון? ובהחלט שזה דבר שיכול להשתנות מילד לילד. לא ללכת שבי אחרי אמירות שלכולם כבר יש, אלא האם זה נכון בשבילו לקבל עכשיו טלפון. שאלה השנייה זה, איזה טלפון? גם אם קונים מכשיר, לא חייבים ללכת על המשוכלל ביותר, ולא כל ילד בן 6 צריך אייפון 7. אם המטרה זה לשמור איתו על קשר כשהוא בהסעה וכשצריך לאסוף אותו מהחוג, יכול להיות שאפשר להסתפק בטלפון עם שיחות ועם הודעות, אבל הוא לא צריך חיבור לאינטרנט 24 שעות ביממה. שאלה שלישית זה, מה הם תנאי השימוש שבהם אנחנו נותנים לו את המכשיר? זה לא שברגע שנתנו, קדימה, לא משנה מה, לא, צריכים להיות פה כללים מאוד מאוד ברורים. מי שירצה יוכל למצוא ברשת שימוש חכם בטלפון חכם, חוזה מוצע, שיהיה שמה שאמא עשתה עם הילד שלה עם 17 סעיפים, מה הכללים של השימוש במכשיר, וכל אחד צריך לחשוב מה הכללים המתאימים כדי שהילד שלו ישתמש במכשיר הזה בצורה נכונה. אז אני רוצה להציע פה כמה טיפים וכללים שאנחנו כהורים ראוי שננהל את היחסים בינינו לטלפון ובעיקר בין הילדים שלנו לטלפונים הסלולריים. כלל ראשון הוא שכשמדובר בילדים יותר קטנים ועדיין החלטנו לתת להם טלפון, כי למשל הם נוסעים בהסעה מחוץ לעיר וכדומה, להעביר להם הטלפון הזה הוא לא שלך. טלפון של הבית, הוא נמצא אצלך בהשאלה. כשאתה צריך לצאת, תיקח. כשאתה חוזר, תחזיר אותו. שים אותו בחזרה במקום. כלל שני, אם מדובר בטלפון חכם, חייב שתהיה מותקנת עליו איזושהי אפליקציה של סינון, של הגנה. יש שם את נטספארק ורימון בסלולרי שנותנים הן סינון של תוכן והן הגבלה במינון של השעות. יש שם אפליקציית חינם שגורם לה Y Limit, שהיא פחות מגבילה את הזמנים, היא לא נותנת סינון תוכן, אבל היא מאוד ידידותית. ונוכל להפעלה, לא יכול להיות מצב שילד יהיה 8 שעות ביום באינטרנט. לא יכול להיות שאנחנו נלך לישון, והוא עכשיו, עד השעות הקטנות של הלילה, צופה בסרטים במכשיר שלו. כלל שלישי, צריך להחליט לגבי כל מיני אפליקציות מסוימות, האם אנחנו מרשים או לא, וואטסאפ כן או לא. כשמדובר בילד בכיתה ד', אפילו לא יצויר שיש לו מכשיר חכם, שזה לא מומלץ, אבל גם אם כן, אין צורך בקבוצת וואטסאפ של ילדי כיתה ד', הם רוצים לקבוע משהו, הם רוצים לדבר, שיפגשו פנים אל פנים. אינסטגרם, סנאפצ'אט, טוויטר, כל מיני רשתות חברתיות שהרבה פעמים משמשות לדברים די זולים של תמונות, של כל מיני מסרים, סרטונים, לא תמיד לעניין. לא, אנחנו רוצים שאת העניין החברתי ילד ינהל בחיים האמיתיים ולא במכשיר. אז גם אם לא יצויר שיש לילד פייסבוק למשל, שיעשה את זה במחשב בבית בזמנים קצובים, לא נונסטופ במכשיר שנמצא לו בכיס. והאפליקציות שעושות את הסינון, גם אפשר לקבוע איזה יישומים יהיו ואיזה יישארו מחוץ למכשיר. דרך אגב, יש מכשיר זולפון, בלוקפון קוראים לזה, שזה טלפון עם אס-אמס ווואטסאפ בלבד. אם אנחנו לא רוצים לתת לילד רק חיבור לאינטרנט כל הזמן, אבל חשוב שהוא יהיה בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית, נגיד זה ילד קצת יותר גדול, אז יש גם אופציה שכזאת. הכלל הרביעי זה ליצור הרגלי שימוש טובים ומאוזנים. הווה אומר שבזמנים משפחתיים, בזמנים שאנחנו יוצאים לאיזשהו טיול, כשאתה יושב עם אנשים, כשאתה עכשיו חוגג יום הולדת עם חברים, לשים את המכשיר בצד. זה לא אינפוזיה, לא להיות צמוד לדבר הזה, וליצור פה נורמה. זה מה שהוביל אותי לעיקרון החמישי, אנחנו צריכים לתת בעניין הזה דוגמה אישית. אם יושבים בארוחת ערב כל המשפחה, והילד רואה שכל הזמן ההורים מסמסים ועונים בוואטסאפ ומשיבים לאנשים, אז הוא קלט פה את המסר. אבל אם יושבים בארוחת ערב והטלפון בבית מצלצל, ואבא או אמא אומרים שיצלצל, לשבת, אף אחד לא עונה, זה מסר מאוד חזק לילד על הכוח של המשפחה, על החשיבות שלה ביחד, והדוגמה האישית שלנו כאן מאוד מאוד חשובה. הנקודה השישית זה לעקוב אחרי התכנים, אחרי ההיסטוריה של הגלישה במחשב שבבית. גם אם עשינו סינון טוב לעקוב אחרי ההיסטוריה, מצד אחד אנחנו רוצים לתת פרטיות לילדים, מצד שני כל הזמן צריך לשים לב שלא קורים פה דברים בעייתיים, שילד מסתבך עם דברים שהוא זקוק לעזרה. צריך לדעת, יש היום תוכנות שמאפשרות לעשות צילום מסך פעם בכמה זמן, למשל קילוגר ואחרים, זה תוכנות בתשלום, זה יותר יעיל מאשר לעקוב אחרי ההיסטוריה, וזה עוזר לוודא שילד לא מתעסק פה בדברים אחרים, אז בהחלט זה דבר שימושי, לפקוח פה עיניים בדבר הזה. נקודה השביעית זה קצת למתן את אובססיית הצילומים. הילדים שכל הזמן עושים סלפי, צילומים, יוצאים לטיול, חוזרים, תשאלו אותם איך היה, התמונות לא היו משהו. רגע, אני לא שאלתי על התמונות, שאלתי על הטיול. אין להם מושג אם הטיול היה לקריית שמונה או למאדים, אבל הם כל הזמן קיימו את דברי חז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כהורים להרגיע אותם בעניין הזה, פה ושם לצלם, אבל לא יכול להיות שטיול הכינרת, אתה חוזר עם 4,000 תמונות של עצמך ואפס תמונות של הכינרת. עוד דבר, ללמד ילדים, וזה הדבר השמיני, שלא חייבים לענות מיד. כשאתה משוחח עם מישהו והטלפון מצלצל, אז אתה משוחח עכשיו עם מישהו, אתה לא יכול להיות לטלפון. תוך כדי, הנורמה הזאת שהתפתחה פה היום, שאיך שהטלפון מצלצל ישר מצדיעים ורצים לענות, זאת נורמה פסולה, צריך לעזור פה לבריאות ולשפיות. אתה עם מישהו, אתה יושב עם בן אדם, תן לו את הכבוד הראוי. הנקודה התשיעית זה מאוד להיזהר מפגיעות. הרבה ילדים מרשים לעצמם ברשת, לפגוע, פותחים קבוצת וואטסאפ בלי מישהו מסוים, מפרסמים עליו, כותבים, אף פעם לא לעשות משהו שלא היית עושה בפנים, ואתה יודע מה, גם אם היית עושה בפנים, אבל זה עלול לפגוע, על בנת פנים זה כמו שפיכות דמים, גם כשזה קורה בעולם הווירטואלי. באמת הילדים עוד, וזאת הנקודה העשירית, שגם אם אתה לא תעשה דבר כזה, חלילה, אבל אתה רואה שמישהו אחר עושה, לא לעשות לייק, לא לשתוק, לדווח. כל המקרים שילדים שמו קץ לחייהם אחרי שכתבו עליהם ופתחו קבוצה וכדומה, זה כי ילד אחד עשה, והיה הרבה מאוד שראו את זה, אבל הם לא עשו שום דבר בעניין. רוצים ללמד את הילדים לאחריות, לרגישות, לראש גדול. שואלים הורים, ומה אם לא אנחנו קנינו לילד את הטלפון, אלא הוא קיבל מכשיר מתנה לכבוד התעודה, לאפיקומן מסבא וסבתא, קיבל מהם אייפוד, טאבלט? התשובה היא שזה לא משנה. גם אם המכשיר רשום על שמו בטאבו, עדיין אנחנו ההורים שלו. ולנו יש את הזכות והאחריות לקבוע איך להשתמש, עד כמה ומתי. אז זה היה על רגל אחת. 10 כללים על ילדים וטלפונים סלולריים. אם נשתמש בכלי המדהים הזה בצורה מושכלת, נצליח להפיק ממנו טוב ונשמור על עצמנו. לא להיסחף, לא להתברבר, לא להתבלבל בדרך. שיהיה בהצלחה. להתראות.